טוב, הנושא של קריאה בתורה, למעשה אנחנו פוגשים אותו בפרק ראשון בכמה מקומות, וגם בתחילת פרק שני, ולכן אנחנו עוסקים בו היום. מקום הראשון שאנחנו פוגשים אותו, זה בממרה בדף ה' עמוד א', שם אומר רבי לוי בר חמא, שם רבי שמעון מלקיש, מה דכתיב, כן, בסוף פרשת משפטים, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם. לוחות, אלו עשרת הדיברות, תורה זה מקרא, והמצווה זו משנה. אשר כתבתי, אלו נביאים וכתובים, להורותם זה תלמוד, מלמד שכולם ניתנו למשה מסיני. אז בעצם הקדוש ברוך הוא כאילו מסכם למשה רבנו את כל התורה שהוא נתן לו ברשימה 1 2 3 לוחות האבן, תורה, מקרא, ממש ככה נתן לו רשימה שלמעשה חז"ל מבינים שבה כלול כל חלקי התורה, כמו שרואים פה. יש פה את התורה, יש פה את הנביאים וכתובים, יש פה משנה, יש פה את כל המרכיבים. על הדיבור המתחיל, תורה זה מקרא, רש"י מחדש חידוש מאוד מאוד גדול, שלא כל כך שמו אליו לב כל כך האחרונים, כי רש"י אומר, זה מקרא, חומש, שמצווה לקרות בתורה. אתם יודעים שבכללי הלימוד של רש"י, אתה תמיד צריך לשאול את עצמך, אני עושה פה איזה סוגריים קטנים לגבי כללים בלימוד. אז יש ספר שנקרא דרכי התלמוד של רבי יצחק קנפנטון. הוא נותן עצה מאוד טובה, ממליץ מאוד לעשות אותה. עשיתי אותה הרבה שנים בחיי בלימוד. תיקח איזה דף נייר, כשאתה לומד את הגמרא, תחסה את רש"י. לא מדבר על התוספות שזה ברור, אבל כאילו כי זה לא, אבל הרש"י בדרך כלל מסתכלים עליו אוטומט. שים דף על רש"י, ותנסה ללמוד את הגמרא בלי רש"י. זה נראה לנו לפעמים כזה בלתי אפשרי, אבל תנסה ללמוד את הגמרא בלי רש"י, ותנסה לפרש אותה לבד מה שאתה יכול. אחרי שניסית פעמיים, אתה ממש נתקע ולא מצליח, אז אתה מעיף מבט כדי לראות איך יתקדם, כן? אבל אתה מנסה להבין בלי רש"י, ואז אתה פותח את רש"י ולומד עוד פעם עם רש"י. מה היתרון? היתרון הגדול זה שאתה יכול לעשות השוואה בין הדברים שבהם אתה בעצמך אמרת את רש"י, פחות או יותר. זאת אומרת, כיוונת לרש"י, ורש"י הסביר פחות או יותר את מה שחשבת להסביר, אולי קצת יותר טוב, אולי קצת יותר מדויק, אבל לבין מקומות שבהם אתה אומר, וואלה, כאילו, הוא פתאום הכניס איזה משהו שלא, מה שנקרא, לא יודע מאיפה הביא אותו. זה לא כתוב. זה לא כתוב. לכאורה זה לא כתוב. זה לא נכון שזה לא כתוב, זה לכאורה לא כתוב. אז כתוב תורה, זה מקרא. אז כשאתה קורא את הגמרא, אתה אומר, אוקיי, תורה זה מקרא. כאילו מה, נגיד היה אומר חומש, בסדר, תורה זה חומש, וזהו. אני יודע מה זה תורה, לא? אני מגיל 3, אני יודע מה זה תורה. מה צריך, נגיד, הסברת לי חומש, אז רש"י פתאום מוסיף את המילים שמצווה לקרות בתורה. זאת אומרת, רש"י דייק את המילה מקרא, כי בכלל למה צריך להסביר את זה? תורה זה תורה. כאילו, מה יש להסביר על המילה תורה? זה דבר הכי, נגיד, נביאים וכתובים, אז כתוב בהמשך, אשר כתבתי, זה נביאים וכתובים, אוקיי. אז תורה זה תורה, עד כבר יש כלום. כאילו, זה מה שהייתי מצפה, שפשוט אני לבד לא הייתי מפרש כלום, ולכן גם הייתי מצפה שרש"י לא יפרש כלום, ואז אני רואה שרש"י פתאום כותב אפילו קצת מעריך. אז אתה אומר, אוקיי, רגע, ועכשיו אתה נכנס לדברים עצמם, אתה אומר, אוקיי, אז רש"י ראה שכתוב מקרא, אז הוא אמר, מקרא זה מלשון לקרות. לקרות, זאת אומרת, יש מצווה לקרות בתורה. איפה כתוב בתורה שצריך לקרות בתורה? אומרת, לכאורה, מה זה קריאה בתורה? נגיד, אם אני ככה פוגש אותך באמצע הרחוב, מתקיל אותך, שתגיד, קריאה בתורה, מאיפה זה? מאיפה זה הגיע? מה התשובה אוטומטית? תקנה של עזרה. יפה. כנראה בשורה א' יודע את זה, כנראה אולי אפילו כבר כמה שנים קודם כנראה יודעים את זה, כי איכשהו יודעים את זה, שמאיפה יש, עזרתי כן, שלושה ימים, בלי תורה, שני, חמישי, שבת, אוקיי. אבל בתורה, יש בתורה, מצווה לקרוא בתורה, לכאורה, אין. אופה. ואז מתברר שבאמת רש"י אצלו זה שיטה לאורך כל הש"ס, שכל מקום שמדובר על העניין של קריאה, ככה רש"י מפרש. לדוגמה, יש פה שתי דוגמאות, דעתי יש יותר, אם אני זוכר טוב, אבל שתי דוגמאות הבאנו פה, כן, אתם יכולים לראות במקור השני, זה גם אצלנו במסכת, בדף י' ג', מן הסתם בבקיאות, אני יכול רק לקוות שאתם מתקדמים וממשיכים. אז תנו רבנן, קריאת שמה ככתבה, דברי רבי, וחכמים אומרים בכל לשון. כן? אז מה זה ככתבה? אם נשים את רבי בניגוד לחכמים, חכמים אומרים, אתה יכול לקרוא את קריאת שמה בכל לשון שאתה רוצה. אז מה רבי סובר? רק בלשון הקודש. ישר זה מעורר את השאלה, אז למה הוא לא אמר בלשון הקודש? למה הוא אמר קריאת שמע ככתבה? זאת אומרת, איך שהיא כתובה. איך שהיא כתובה, ככה צריך לקרוא אותה. שומעים? הוא היה צריך להגיד ישר, קריאת שמע בכל לשון, מול זה רבי אומר, קריאת שמע לא בכל לשון, אתה לא יכול בצרפתית, אתה צריך בעברית, אתה צריך בלשון הקודש. אבל לא זה מה שהוא כתב. זה מה שהוא התכוון, אבל הוא כתב קריאת שמע ככתבה. זה אגב דוגמה למחלוקת לא סימטרית, דיברנו שבוע שעבר על מחלוקת בין רבי יהושע בן לוי ורבי יוחנן, כן, איזהו בן עולם הבא, זה היה סומך גאולה התפילה של הערבית, רבי יהושע בן לוי אומר תפילות באמצע תקנום. זה לא סימטרי וזה מלמד על המהות של המחלוקת, אותו דבר גם פה. למה זה מלמד על המהות של המחלוקת? כי רבי בעצם אומר שקריאה בתורה, ופה אני, זה, שנייה, קודם כל אני אראה את רש"י, ואז אני נסביר את רש"י ונסביר את רבי. תראו, הגמרא שמה אומרת, לימה, כסבה רבי, לא ניכנס עכשיו לסוגיה, בסדר, כדי לא לסטות מהזה. אז אומר רש"י, מדעי צריך להקרא לקריאת שמה שתהיה ככתבה, סביר עליה בשאר כל התורה, בכל לשון נאמרה לקרות. כל לשון, שימו לב, בכל לשון נאמרה לקרות. כל התורה, קריאת שמע חייבת להיות בלשון הקודש. מזה מסיקה הגמרא שלפי רבי, כל שאר התורה כולה, בכל לשון נאמרה, ורש"י מוסיף איזה מילה? לקרות. זאת אומרת, שיש דבר כזה שנקרא מה? קריאה בתורה. זאת אומרת, את קריאת שמע, את המילים האלה שמע ישראל, אתה חייב לקרות דווקא בלשון הקודש. אבל אם אתה קורא פרשת בעלותך, את הנרות, יאירו שבעת הנרות, אתה יכול לקרוא את זה בכל לשון, גם בצרפתית. אבל מה אתה לומד מזה? שיש דבר כזה שנקרא קריאה בתורה. אומר תוספות, בלשון הקודש נאמרה, פירש רש"י, הוא מביא את רש"י ממסכת מגילה, לקרות בתורה, ולא נעירה. דעה עזרה תיקן קריאה בתורה, ומכמה דעת העזרה והיו למה לי? תוספות שואל את השאלה ששאלנו לפני דקה, מי תיקן קריאה בתורה? עזרה. אז בכלל, זה מדרבנן. איך הגעת הרש"י לזה? ולכן תוספות אומר שבאמת זה לא, אין מצווה לקרוא את כל התורה מהתורה. מדובר על הפרשיות שמחויבים לקרוא בדאורייתא, כמו פרשת זכור, פרשת ביכורים. זה, על זה נאמר. כלומר, לפי תוספות, אין מצווה לקרוא בתורה. יש פרשות מסוימות שהתורה אמרה לקרוא אותן. כמו קריאת שמע, ועוד כמה פרשות כאלה, חליצה, וידוי מעשר, יש כמה מקומות שהתורה אמרה, וענית ואמרת, והתורה אמרה לקרוא מהתורה פסוקים בתורה, ואז יש על זה מחלוקת איך לקרוא את זה, בלשון הקודש או בכל לשון, זה הדיון בגמרא. אבל מה רואים לרש"י? יש מצווה למה? לקרוא בתורה את כל התורה. מה?
אני מניח שאתה יודעת המצוות בתורה, אז אם הוא לא יודע שיש מצווה לקרוא בתורה, למה הוא מתקן את זה כאילו, אז זה לא קצת מוזר
האירוע פה? לא, זה לא מוזר בכלל, כי לפי רש"י, יש מהתורה מצווה לקרוא בתורה, היא לא מוגדרת בכלל, מחילה, היא לא מוגדרת בכלל בזמנים. יש מצווה לקרוא בתורה. בא עזרא, כמו גם דברים אחרים, בא עזרא ותיקן את זה מתי? שני, חמישי, מי קורא, כמה קוראים וכו'. אתה מבין? זה לא בהכרח סותר. לפי תוספות, אין מצווה בכלל. לא היה בכלל מצווה. בא עזרא ותיקן מאפס, תיקן מכלום, איך אומרים היום, מאפס למאה, כלומר לא היה כלום, והוא תיקן שצריך לקרוא. לפי רש"י זה הפוך. יש מצווה מהתורה לקרוא את כל התורה, אבל מתי, מי, מה, לא כתוב. בא עזרא ותיקן. עכשיו, אם נשאל את עצמנו, ופה אני סוגר את העניין הזה של רש"י, אם נשאל את עצמנו, מה הפשר, לפי רש"י, מה הפשר המצווה הזאת לקרוא בתורה? הרי יש מצווה תלמוד תורה, שכולם מסכימים עליה. יש מצווה תלמוד תורה. אז מה זה המצווה הזאת לקרוא בתורה? צריך לומר שלפי רש"י, קריאה בתורה זה לימוד תורה ברבים. זאת אומרת, באה התורה ואומרת, מעבר למצוות לימוד תורה שיש לכל אדם באופן אישי ואופן פרטי, שזה דבר כולל את כל התורה כולה, בכתב, שבעל פה, יש לך מצווה ללמוד תורה. אתה יכול לעשות את זה בחדרי חדרים עם עצמך, זה לא קשור לאחרים. אבל יש גם מצווה נוספת, שכמובן היא לא בתרי"ג מצוות, כי רש"י הוא יחידי בעניין הזה, ולכן ברור שזה לא הגיע, לא לרמב״ם ולא למוני מצוות האחרים, אני לא... אל תיקחו את זה עכשיו. אנחנו לומדים את רש"י. אבל רש"י שווה לימוד. כי רש"י אומר שיש מצווה מהתורה לקרוא בתורה, וזה מהסוגיה שלנו. משה רבנו שומע מהקדוש ברוך הוא, אומר לו, אתה שומע? נתתי לך את, מה? את לוחות האבן ואת התורה. מה זאת אומרת שנתתי לך את התורה? אומרת הגמרא, תורה זה מקרא. זאת אומרת, מה אמרתי לך לעשות עם התורה שנתתי לך? תקראו אותה. אבל יש כבר מצוות ללמוד תורה. לא, תקראו אותה ברבים. כלומר, ביחד שאתם קוראים את התורה, בחבורה אתם מקיימים מצווה מיוחדת של לימוד תורה ברבים. זה כנראה מה שצריך לומר לרש"י לגבי העניין הזה שיש מצווה לקרוא בתורה. אחר כך בא עזרא ותיקן את הימים ואיך עושים את זה, ובאמת, אגב, תשימו לב, גם עזרא באמת מתקן שזה ברבים. אין מצווה בקריאה בתורה לבד. זאת אומרת שברור שכבר מהשורש זה ברבים. ואז הוא בא ואמר, מתי ומה קוראים וכו'. אבל זה לפי רש"י הביאור של העניין הזה שהתורה זה מקרא, שמצווה לקרות בתורה, וזה כבר נותן לקריאה בתורה איזה הבנה מסוימת. אבל, כן? לא, אבל זה לא בגדר של מצוות לימוד תורה. עזרא, כן, התקנה של עזרא היא בנויה על הרבים, על כלל ישראל, כן. אבל פשוט רש"י אומר שזה כבר התחיל ממעמד הר סיני, זה כבר קיים המצווה הזאת. איך היא קוימה עד עזרא? אנחנו לא יודעים. לא היה, אנחנו לא מכירים. אבל היה איזה מין משהו כזה. אולי עשו אותו פעם בשנה, אולי, לא יודע, מתי קיימו אותו. אבל יש גדר כזה, לפי רש"י. כן. זה קשור, אבל לא ניכנס לזה, זה קשור לרבי שאומר שקריאת שמע ככתבה, הוא לא אמר בלשון הקודש, כי בעצם רבי אומר שקריאת שמע זה סוג של לימוד תורה, אבל היחיד. זאת אומרת, ולכן הוא אומר ככתבה, זאת אומרת, אתה תגיד קריאת שמע, כמו שהיא כתובה. איך היא כתובה? היא כתובה בלשון הקודש. אז תגיד אותה בלשון הקודש, וזה מצווה מיוחדת על כל אדם, לקרוא את קריאת שמע, לא ברבים, אלא בפרטי, כן, עם עצמו, אבל דווקא לקרוא אותה כמו שהתורה כתובה. לא להגיד אותה... הרי מה ההבדל בין כל לשון ללשון הקודש? ברגע שאתה אומר כל לשון, אז בעצם העיקר זה המשמעות. זאת אומרת, אתה יכול להגיד זה בצרפתית ולהבין את המשמעות של זה. אבל אם אתה רוצה פה בעצם סוג של קריאה בתורה, רק לאדם היחיד, אז זה חייב להיות ככתבו. זאת אומרת, אתה צריך לקרוא כמו שזה כתוב. אם אתה קורא לא כמו שזה כתוב, אז זה כבר לא, זה כבר לא מצוות קריאה בתורה. מצוות קריאה בתורה היא דווקא בלשון שבה כתובה טובה, וזה מה שרבי אומר, קריאת שמע ככתבה, אבל זה אני אומר סוגריים, כי זה לא, לא, לא הסוגיה שלנו. טוב, עכשיו אני רוצה לעבור לעיקר, לעיקר של, של השיעור, וזה השיטה המאוד מאוד מאוד מיוחדת של הבאג. בממרה הזאת שמופיעה אצלנו בגמרא, וכאן יש ממש שפיכת אור מאוד מיוחדת על כל הנושא שקריאה בתורה. כי איך הבאג גורס בגמרא שלנו? אז בואו נראה, הבאג, רבי שמעון הגרבלי, ספר הלכות גדולות, אחד מגדולי הגאונים, כן, רק לדעת במי אנחנו מדברים. שימו לב שזה נכתב בהלכות צורכי ציבור. זה מאוד מאוד מעניין. הלכות צורכי ציבור, היית חושב שזה ענייני צדקה או דברים כאלה, בבא בתרא שם, מה שראינו, אבל תראו שהוא מכניס את ענייני קריאה בתורה לתוך הלכות ציבור, ותראו מה הוא מביא. אמר רבה ורב אונה, כיוון שנפתח ספר תורה, אסור לספר ואפילו בדבר הלכה, שנאמר, ובפתחו עמדו כל העם, ואין עמידה אלא שתיקה, שנאמר, ואוכלתי כלא ידברו וכו'. רבי זהיר אמר, רב חסדא, מאחה, ואוזני כל העם אל ספר התורה. רב ששת, שימו לב עכשיו, זה גמרא אצלנו בדף ח', רב ששת, מהדר אפי וגריס, אמר, ענן בדידן ואין הוא בדידו. מענה מילי דאיקה עשרה די צייטין לספר תורה, אבל לאיקה עשרה די צייטין לא. מבאר הבאג את הגמרא בדף ח', ויש שם דעות שונות בראשונים, מי שהגיע לשם, מי שלא, בעזרת השם יגיע לשם. מה זה הסיפור הזה? הגמרא מספרת שרב ששת, בזמן קריאה בתורה, מהדר אפי וגריס, זאת אומרת, מה הוא היה עושה? הוא היה מסתובב ולומד תורה לעצמו. בזמן שהציבור קורא בתורה. מה הוא אמר? ענן בדידן ואינו בדידו. מה זאת אומרת? אנחנו בשלנו והם בשלהם. אומר הבאג, זה בתנאי שיש עשרה חוץ ממנו. יש עשרה חוץ ממנו, זאת אומרת, הציבור שומע קריאה בתורה. רב ששת מסתכל, סופר, רואה, למרות שזה זמן קיץ, ולמרות ששיעור ד' מגויסים, הוא רואה שיש מניין, ועד קריאה בתורה יש... ואז הוא אומר, יאללה, הכל בסדר, אני חוזר ולומד, כי הציבור שומע קריאה בתורה. טוב, מעניין, ואז תראו את הבאג שהוא ממשיך, ואומר ככה, אמר רבי לוי בר לחמא, אמר רבי שמעון בן לקיש, עכשיו הוא מביא את הגמרא שלנו, ושימו לב טוב איך הוא גורס. הגאונים כשיש להם גרסה, זה בדרך כלל גרסה מאוד קדומה ומדויקת, כי הם גאונים, כן, הם עוד קדומים לראשונים. מה היא דכתיב? עלה אליי הערה, ויהיה שם, ואתנה לך את לוחות וגומר. שימו לב, לוחות האבן זו מקרא, והתורה זה משנה, והמצווה כמשמעה, אשר כתבתי נביאים וכתובים, לאורותם זה תלמוד, מלמד שכולם ניתנו למשה מסיני. אופה, שמים לב, איפה השינוי? לוחות האבן זה מקרא, שימו לב, בגרסה שלנו, כן, תסתכלו במקור אחד למעלה, מה היה כתוב? אחד לוחות, לוחות האבן זה עשרת הדיברות, תורה זה מקרא, כלומר, זה לכאורה הפשט, לא, לוחות האבן מה זה? זה עשרת הדיברות. הבאג, יש לו גרסה אחרת, בגמרא אצלנו, שלוחות האבן זה מקרא, זה לא עשרת הדיברות, אלא זה מקרא. מה זה מקרא? אמרנו, מה זה מקרא? מה זה מקרא? לקרוא בתורה. רגע, עכשיו אתה... אז שחרר את רשי. שחרר את רשי. מקרא זה לקרוא בתורה. הוא בא ואומר, אומר הבאג, שכמו, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תקשיב, אני נותן לך את לוחות האבן, אני בעצם אומר לך, מה תעשו? תקראו בתורה. מה כבר אפשר להתחיל לראות פה? שמה בעצם קורה בקריאה בתורה? מעמד הר סיני. כלומר, אומר, תקשיב, כשאתם קוראים בתורה, אתם עכשיו מקבלים את עשרת הדיברות. למרות שאתם לא קוראים את עשרת הדיברות. אתם קוראים בשם אשתו, מיתוות, בת מטרד, בת מי זהב. אתם קוראים בתורה, לא אנוכי השם אלוקיך. אתם עכשיו בעשרת הדיברות. אתם עכשיו בלוחות. אתם מקבלים עכשיו את הלוחות. ואז תראו, ממשיך הלאה. אמר רב הונא בר יהודה, אמר רבי מנחם, אמר רבי עמי, וזה גם מימרא אצלנו בדף ח', מה ידכתיב ועוזבי השם יכלו? זה המניח ספר תורה כשהוא פתוח יוצא. רבי אבאו נפי כשהוא היה צריך לצאת בין גברה לגברה. באי רב פאפה, בין פסוק לפסוק המאי תיקו, וכל תיקו אומר הבאג לחומרה. שימו לב שהבאג לפני ואחרי המימרא שלנו הביא מלא מימרות, שמה התוכן המשותף שלהם? של כל הממרות האלה שהוא הביא לגבי ספר תורה, אסור לצאת. איזה חומרה, כאילו, מה קרה? אז בן אדם יצא באמצע קריאה בתורה, יצא החוצה, לא יודע, מחילה, לא יודע, אין לו צורה, פלאפון, משהו דחוף, צריך לצאת. מה קרה? עוזבי השם יכלו, ככה אומרים עליו, שהוא בבחינת עוזבי השם. למה? כי הוא יצא. אז הוא אומר, אולי בין גברה לגברה, כן, עד שהלוי יוצא, והכהן, שם בן לבן, תברח כזה, תשתחיל כזה החוצה, כי אתה לא יוצא באמצע הקריאה. אז... כן, כן, בסדר, זאת אומרת, בלי להיכנס לעניין הלכתי, אבל בואו רואים, גם הממרות הראשונות שהוא הביא, כיוון שנמשך ספר תורה, אסור לספר, ואפילו בדבר הלכה, מביאים פסוקים שונים, על זה, וואו, התחיל הקריאה בתורה, קצת לא מסתדר עם כל מיני מנהגים בעם ישראל. מכירים את הבתי כנסת האלה? שיש מאחורה כזה חבורות כאלה, תמיד נחמץ לי הלב, כי אני אומר, וואי, הייתי מביא להם את השיעור הזה, כאילו, בוא נה, אתם לא מבינים, כאילו, זה מין איזה זמן מת כזה, כאילו, ושחרית, נגמר שחרית, עד מוסף, שם סוגרים את כל הדילים, את כל הרכילות, את כל הפוליטיקה, ואת הכל סוגרים שם. אבל, בוא נה, אתם לא הבנתם כאילו מה מדובר, זה משהו אחר לגמרי.
אבל דווקא נראה שרב ששת לא מסכים איתו, לא?
או, עכשיו רב ששת זה שאלה מעניינת, כי יש בחינה שכן רב ששת מסכים מזה, כי רב ששת אומר, בוא נגיד הוא מסכים בצורה מסוימת, כי מה הוא אומר? מה שצריך שיהיו פה, יהיה פה עם ישראל ששומע את התורה. אתה צודק, כי תכף נראה, פחות לפי איך שנראה את הדברים בזוהר, זה שבקריאת התורה כל העם צריך לעמוד ברטט ובזיעה, וכאילו עכשיו מקבלים תורה, ועד אתה צודק שאתה לא יכול עכשיו להסתובב וללמוד. אבל מה כן כאילו רב ששת לקח מ... למה הבאה גבית רב ששת פה יחד עם זה? זה מצוין ששאלת. כי הוא אמר, אם יש עשרה, אז עם ישראל מקבל תורה. זאת אומרת, צורך העניין, יש לי פה מניין, יש לי פה מעמד של קבלת תורה, אני יכול לעשות משהו אחר, שעשים לב, הוא לומד, כן? הוא לא יוצא, הוא לא מדבר, הוא לומד תורה. כי הוא אומר, אם יש ציבור שמקבלים את התורה, אז אני יכול, כפרט שאני כבר מעבר למניין, אני יכול ללמוד תורה. אבל הנקודה שהוא אמר, הבאג מיד מוסיף, והוא דייק עשרה. אם יש עשרה, אתה יכול שלא. זה נכון. אבל עדיין, כנראה, מה אתה מבין? שהמעמד הזה של קריאה בתורה הוא באמת משהו אחר. זאת אומרת, בוא שנייה אחת, נסכם בעצם שלוש שיטות, ואז את הבאג קצת נרחיב בשיטתו. אז בעצם אין לנו שיטה של תוספות, השיטה הכי ידועה והכי מפורסמת, שאומרת כל הסיפור שקריאה בתורה הוא בכלל לא מהתורה, הוא בכלל מדרבנן, ומהתורה אין מצווה לקרוא בתורה, ואם יש זה רק לפרשות מסוימות שהתורה אמרה לקרוא אותה, פרשת זכור וכו'. אגב, זה המקור לפרשת זכור שהיא מדאורייתא, כן? כי הרי שיטת הרמב״ם היא שזה לא מדאורייתא לקרוא מספר תורה את פרשת זכור. אבל התוספות והראש, ועוד כמה ראשונים אומרים שפרשת זכור היא מהתורה, צריך לקרוא אותה בספר תורה. אבל זה רק פרשות מסוימות, אין מצווה מהתורה לקרוא בתורה. ראינו שיטת רש"י, רש"י אומר, כתוב, והתורה זה מקרא, מכאן שיש מצווה לקרוא בתורה, והגדרנו את זה שיש מצווה ללמוד תורה ברבים. שימו לב, לא מעמד הר סיני, לא עשרת הדיברות, אלא לקרוא בתורה, וביחד, הקריאה בתורה הזו ביחד, היא, יש לה איזה נקודה, יש לה איזה עניין שאנחנו מתאחדים כולם, 10 אנשים לפחות, ולומדים עכשיו את אותו דבר, קוראים את אותו דבר, יש בזה עניין. שיטה השלישית שבה עכשיו אנחנו עסוקים, זה השיטה של באג, שהכל נובע מזה שהוא ככה היה לו בגרסה, שתבינו, זה לא שהוא המציא משהו. אני חושב שחשוב לומר את זה. זה לא שהבאג קם בבוקר ואמר, רגע, קריאה בתורה, מה זה? זה נראה לי שזה מעמד הר סיני. לא, הוא פשוט היה לו את הגרסה, בגרסה שלו היה כתוב שלוחות האבן זה מקרא. ואז הוא מיד חיבר את זה לכל ההלכות שיש לגבי קריאה בתורה, שאסור לצאת ואסור לדבר ואסור זה. למה? כי בעצם זה מעמד הר סיני. עכשיו, בוא נראה טיפה, כן.
איך אנחנו יודעים אבל שרש"י נאמר על התלמוד בבלי שאנחנו מכירים ולא על שיטת הבאג?
לא, כי רש"י כותב, הדיבור המתחיל זה מקרא, הוא כותב חומה שמצווה לקרוא בתורה. מה זאת אומרת, אתה אומר, מבחינת הגרסה, שאולי היה לו גרסה...
שאולי רש"י אמר את זה מקרא, את החומה שמצווה לקרוא בתורה.
על, כאילו, על... על הבאג. על הגרסה של הבאג.
ופשוט...
כן, כן, כן. אני שומע, רק אני אגיד לך, שאלה מעניינת מה שאתה שואל, אבל, רגע, זה מקרא חומש, זו משנה ש... וואלה. שאלה מעניינת, לא, באמת לא, לא, לא יודע, לא, אני לא יודע, למרות שהגרסאות שלנו בגמרא, כשרשי היה לו גרסה אחרת, אז הרבה פעמים אתה רואה שרשי כותב אחי גרסינה, אתה מבין? כאילו הגרסאות שלנו הם בעיקר לפי רשי, זאת אומרת איפה שרשי היה לו גרסה אחרת הוא כתב אחי גרסינה ואז ככה גרסו את הגמרא. זאת אומרת, אני מבין מככה, בוא נגיד, בצורה פשוטה, אף פעם לא חשבתי על זה, שאלה טובה, אף פעם לא חשבתי על זה, זה מעניין, אבל ככה, במחשבה ראשונה, כשאתה שואל את זה, אז אני חושב שכיוון שזאת הגרסה לפנינו, ורשי לא כותב, אחי גרסינן אחר, אז כנראה זאת הגרסה שהייתה לפניו. ככה משמע.
אפשר אולי גם לדקדק ממש מהמילים שלו, אם עושים דקדוק גדול, אז רשי ציטט זה מקרא, ובגרסה של הבאג זה... לוחות האבן זו מקרא.
זו מקרא. אז אם, כן, זה ממש ככה דיוק, זה מקרא או זו מקרא. כי זה הולך על הלוחות, הוא צודק. לוחות זה נשון נקבה, ואז זו מקרא. אבל אם כתוב תורה, אז תורה זה מקרא. כאילו, זה הולך על תורה, ככה נראה על פניו. כן, אז אם כן, נחזור לבאג רגע וקצת עוד ברשותכם, ממש עוד כמה דקות כדי להבין את עומק העומקים של הבאג. אז תראו דבר מאוד מעניין, במגן אברהם במקור 5, אומר המגן אברהם, משמע מכאן דגישה חייבת לשמוע קריאה בתורה, ואף על פי שנתקנה משום תלמוד תורה, ונשים אינם חייבות בתלמוד תורה, מכל מקום מצווה לשמוע, כמו מצוות הקהל שאנשים והטף חייבים בה. המגן אברהם בעצם שולח אותנו לרמב״ם. את הרמב״ם ניסינו להוסיף בדף מקורות, אבל בסוף זה היה מסובך, אז לא הוספנו אותו. תראו מה אומר הרמב״ם על הקל. אבל שנייה אחרי רגע, קודם כל, מה אומר המגן אברהם? זה אתם הולכים הביתה, אתם אומרים את זה לאמא שלכם ולאחיות שלכם, שהן מפסיקות לישון בבוקר עכשיו עד 12, כי המגן אברהם אומר שנשים... צריכות לשמוע קריאה בתורה. למרות שתפילה הן לא כזה חייבות במניין, הן יכולות להתפלל בבית, ואין להן שעות, ואין להן זה, והן בסבבה שלהן. אבל קריאה בתורה זה משהו אחר. למה? כי קריאה בתורה זה כמו הקל. והקל, כולם חייבים. הייתה אישה שאמרה לי, פעם נתתי את השיעור הזה לפני כמה שנים, פגשתי אחר כך איזו אישה, אמרה לי, מאז ששמעתי ממך את השיעור הזה, אני בא לבית כנסת. אני בא לבית, ראתה שנשים צריכות לבוא לקריאה בתורה, אז היא באה לבית כנסת. מאיפה המגן אברהם?
מה? נדבר גם על שני וחמישי?
וואו, וואו, לקחת את זה. שאלה טובה, אבל... כן, אתה צודק, לכאורה אין מה להשוות, אבל בוא נגיד שזה כבר ברור שזה מדי רבנן, זה כבר עזרה, זה כבר זה. אבל בסוף זה... עכשיו תראו, מאיפה לקח את זה המגן אברהם? אז הוא לקח את זה, כמעט אין לי ספק, שהוא לקח את זה מהרמב״ם. למה? כי בסוף הלכות חגיגה, פרק ג' הלכה ו', מה שהלכה לפני האחרונה, אומר הרמב״ם ככה, הגרים שאינם מכירים, חייבים להכין ליבם ולהקשיב אוזנם, ולשמוע באימה וביראה וגילה ורעדה כיום שניתנה בו בסיני. הכוונה היא להקל. אפילו חכמים גדולים שיודעים כל התורה כולה, חייבים לשמוע בכוונה גדולה יתרה. ומי שאינו יכול לשמוע, מכוון ליבו לקריאה. שלא קבעה כתוב, אלא לחזק דת האמת, ויראה עצמו כאילו אתה נצטווה בה, ומפי הגבורה שומעה, שהמלך שליח הוא להשמיע דברי האל. שימו לב, דבר מעניין, תזכרו את זה, בעוד 3 דקות נגיע לזוהר, תראו שיש לזה גם רמז בזוהר. כי מה אומר הרמב״ם? אומר הרמב״ם, הגרים צריכים להיות בהקל, ובכלל כל מי שבא להקל צריך להשתדל להקשיב, ואם הוא לא יכול להקשיב, איך הוא אומר? מי שאינו יכול לשמוע, שיכוון ליבו לקריאה, למה? כי הנקודה בהקל זה לא התוכן. זה לא בדיוק להקשיב, לשמוע מה אומרים. מה הנקודה בהקל? חזרה גנרלית על מעמד הר סיני. מה היה מעמד הר סיני? כל עם ישראל נמצא שם, כולם מקבלים את התורה. פעם ב7 שנים, יש לנו מעמד, שאנחנו עוד פעם, כל עם ישראל, בא ומקבל את התורה. ממש מפורש, כן, הרמב״ם מפורש אומר, גילה ברעדה, כיום שניתנה בסיני. כאילו אתה נצטווה בה, מפי הגבורה שומעת, ואתה בהקל, אתה עכשיו מדמיין את עצמך מתחת להר סיני, ומקבל את התורה. זה מה שקורה עכשיו. והמלך מי הוא? המלך הוא כמו משה רבנו, הוא שליח להשמיע את דברי האל לעם. עכשיו נחזור למגן אברהם. אומר המגן אברהם, כל קריאה בתורה, מבחינה מסוימת, היא חזרה גנרלית קטנה עד מעמד הר סיני. זה לא כל עם ישראל, אבל זה ציבור. זה לפחות 10, ורצו שיהיה יותר. ולכן גם אנשים הם חלק מהסיפור הזה, וככה אומר המגן אברהם.
כן? נגיד בשבועות יש כאלה שעומדים בסדר.
או, וואלה, הנה עכשיו כיוונת לי ואת לי בהנחתה למקור הבא. אז ממש, ממש בהנחתה. מי עוד רוצה? לא? מה? אז תקשיבו עכשיו, תראו למקור 7, בוא נדלג רגע על 6, תסתכלו רגע על מקור 7, יש ספר שנקרא שיעורי אבי מורי, הרב משה סולובייצ'יק, זאת אומרת, הרב סולובייצ'יק בשם אביו, והוא כותב ככה, השוני שבין חובת שמיעה, כן, זה שיטת בריקס ככה, הכל כזה מסודר, הכל כזה מוגדר, כזה מאוד יפה, אומר ככה, השוני שבין חובת שמיעה לחובת לימוד, משתקף בדיון בכמה הלכות שנשנו ביחד לקריאה בתורה. זאת אומרת, הוא דן בין מצוות לימוד תורה, חובת לימוד תורה, לבין מצוות חובת שמיעת התורה בקריאה בתורה. ואז הוא אומר, א', עמידה, בשבילך, שורקי, רוב הראשונים פוסקים, כי אין צורך לעמוד בשעה קריאה בתורה. אולם המהר"ל מרוטנברג החמיר בדבר, כפי שהעידו המרדכי ועוד מתלמידה, וכן כתב הרמ"א, ויש מחמירים ועומדים, וכן עשה המוהר"ם. זאת אומרת, עזוב עכשיו את 10 הדיברות, יש הרי ויכוח, אם לעמוד ב10 הדיברות ולהעדיף אותם על פני שאר כל התורה. וכן הספרדים לא עומדים, כי הם אומרים, מה, בזה אשכנזים? נכנסים ללחץ, דופקים, וכולם נעמדים ב10 הדיברות כדי זה. אבל פה נדבר על משהו אחר, שהמהר"ם מרוטנברג והרמ"א מביא אותו, שזה לא פשוט, אם הרמ"א מביא מישהו, זאת אומרת שזה לא איזה דעת חוקה, אני יודע מאיפה הוא הביא אותה וזה. הוא מביא הרמ"א שיש מחמירים לעמוד בשעת קריאה בתורה. למה? כי אומר הרב סולובייצ'יק, זה ההבדל בין לימוד תורה. לימוד תורה, אתה יושב. אבל כשאתה שומע את התורה, איפה אתה עכשיו? אתה בהר סיני. הר סיני עוד דקה נראה בזוהר, ודאי כולם עמדו ברטט, בזיעה, באימה וביראה, אתה עכשיו מקבל תורה. בגלל זה עוד יותר קורה כשסוגרים עסקים, ולא רק כשלא עומדים ויושבים, ולא רק כשיושבים פטפטים, אלא על מה פטפטים, אוי ואבוי. לא, אסור כתרגע על עם ישראל, אז בואו לא נגיד כלום. אבל, אבל לפי זה, זה אחד. 2, אני יש לי את הסריטה הזאת, כאילו, לא הסריטה, לא יודע איך לקרוא לזה, ראיתי את הרמ"א הזה, לא יודע למה לפני שנים, התחלתי לעמוד, ומאז אני פשוט לא יכול לשבת. אני עומד בקריאה בתורה. למעט אם זה במקום שכולם יושבים ואני מרגיש כזה לא נעים שזה כאילו קצת כמו יוערה כזאת. אני מנסה לתפוס איזה פינה בבית כנסת כזה בצד שלא מרגישים, וכאילו לעמוד כזה בלי שירגישו. אם מרגישים, אז אני יושב כדי לא... כדי חס וחלילה שזה לא זה, אבל אם עוד כמה עומדים וזה כבר זה, אז אני עומד. אז באמת בתחושה הזאת שוואלה, כאילו זה... קורה פה משהו עכשיו, לא סתם עוד משהו. זה עכשיו, דבר שני, הוא אומר, אופן קריאת עשרת הדיברות בטעם עליון הוא תחתון. אם קריאתם ישמע דבר השם, יש לקוראם בטעם עליון כנתינתם. מכירים את ההבדל? טעם תחתון, טעם עליון. טעם תחתון זה הטעמים הרגילים שלנו. ואז החלוקה של עשרת הדיברות היא לא לדיברות, אלא לפסוקים. כלומר, זה פסוקים שמחלקים את הדיברות לכמה. זכור את יום השבת לקדשו, נקודה. ששת עמים תעבוד, ועשית כל מלאכתך, נקודה, סוף פסוק. זה טעם תחתון. מה קורה בטעם עליון? שמים לב, בשבועות, או שכבר קצת עפופים, אבל מה קורה בטעם עליון? טעם עליון, תשימו לב, החלוקה של הטעמים היא לפי דיברות. הפסוק של שבת, נגיד, הוא פסוק, מה זה ארוך? עם פסוקים כאלה, סלסולים של הסלסולים, כי אתה צריך מלא פסוקים להכניס כאילו בפסוק אחד. כי זה דיבר אחד. כי מה הרעיון? הרעיון הוא עכשיו, אם זה טעם תחתון, זה לימוד רגיל. אבל אם עשרת הדיברות, אתה עכשיו שומע תורה, שבגלל זה אשכנזים עומדים, אז עם אלה אתה עושה טעם עליון, כי אתה עכשיו שומע את עשרת הדיברות. אז זה לא קשור לכל התורה, זה קשור ספציפית לעשרת הדיברות. הוא פשוט מאיר על זה, שכל הסיפור של טעם עליון, הוא בעצם כדי להחיות את מעמד הר סיני, שהיה מעמד של נתינת דיברות, ולא נתינת פסוקים. ושלוש, פה אתם גם תחייכו קצת, טעות בדברים שאינם משנים את העניין. הרי מה פסק שמחזירים את הקורא דווקא בשינוי שמשתנה על ידי זה העניין? ומעין דברי הירושלמי, אין מדקדקים בטעויותיה. והוא מביא פה כמה מקורות לזה, ותראו בשערה הבאה, אבל המחבר מרן פסק שמחזירים אותו בכל מקרה. הוא גדולה מזה משמע מהרמב״ם, ובעצמי שמעתי מפי אבי אדוני זל רבי חיים זל, שכך מדויק מלשונו, שחוזר אפילו על טעמים. שכן כתב הרמב״ם, קרא וטעה, אפילו בטעות אות אחת, מחזירים אותו עד שיקראנה בדקדוק. יש פה תימנים? חצי. אתה מתפלל אצל תימנים? מה? התימנים, אם היה פה ערב עומר, היינו שואלים אותו. מה? זה לא... כן, זה מעניין אותי מה קורה, כי לפי, אם מי שהולך לפי הרמב״ם, אז זאת אומרת שמחזירים על כל טעם. עכשיו, גם הספרדים, אומר המחבר, שמחזירים כאילו צועקים, אצל האשכנזים גם צועקים, כי אנשים באינסטינקט יש להם את ה... יש להם את ה... אבל מבחינת ההלכה הם לא צריכים, הם אמורים להחזיר רק אם זה באמת משנה את המשמעות, אבל אם הוא... זה דברים שלא משנה... אז זה. אבל ספרדים אומר, המחבר אומר שמחזירים, גם בטעות שהיא לא טעות בעניין. למה? והרמב״ם עוד יותר. למה? על טעמים אפילו. למה? כי אם אתה רק כאילו עכשיו אומר כמו לימוד, אז בסדר, לימוד אם זה לא משנה את העניין, העיקר שהבנת את העניין, זה בסדר, הכל בסדר. אבל אם אתה עכשיו מקבל תורה, אז מה? אתה צריך לקבל אותה בצורה מדויקת כמו שהיא ניתנה. אז אתה לא יכול. אתה לא יכול. אז מתקנים, כי בעצם... חייב את הבעל קורא, בעצם הבעל קורא, הוא סוג של כזה משה רבנו, שמעביר את התורה מהקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אז תעלה על דעתך ששם היה משהו לא מדויק? מה זה? הוא אומר את התורה, הוא אומר את התורה כמו שהיא. אז צריך לתקן כל דבר. זאת אומרת, זה כאילו מאיר על דברים שהם תוצאה של ההבנה שזה משהו אחר. זה לא... כמו שאמרנו, קריאה, לימוד תורה ברבים, אלא זה משהו אחר, זה שמיעת התורה ברבים, שזה סוג של מעין מעמד הר סיני. לסיום, רק קצת כמה, טיפה להתרשם מכמה שורות ככה בזוהר הקדוש. תראו ככה, פה מהמתוק מדבש, כבר מההתחלה למעלה, הקדמה של המתוק מדבש, הנה הבימה היא בחינת הר סיני. שהוא מידת המלכות, הוא כתיב, וירד השם על הר סיני, שהוא זר אנפין, היורד אל המלכות. זאת אומרת, התיבה זה המלכות, והספר תורה ששמים אותו על הבימה, זה בעצם זר אנפין שמתחבר למלכות, שזה כידוע מהקבלה, בעצם החיבור בין העליונים לתחתונים, הוא קורא בחיבור הזה שבין זר אפיין המלכות, הוא קורא, והיינו הספר תורה שיורד על הבימה. לכן צריך להיזהר בשעת קריאה בתורה, בכמה עזרות כמו שהיו ישראל במעמד הר סיני. ואז הוא מביא פה, נקרא את זה ישר בתרגום, כשמעלים את הספר תורה נגד זר אפיין על הבימה, שהיא המלכות, אז צריכים כל העם לסדר ולהכין את עצמם למטה, בימה ובעירה, ברטט ובזיע. כמו שכתוב במעמד הר סיני, ויחרד כל העם אשר במחנה, והיה רעם וינו, כן, עד שאמרו למשה, דבר אתה עמנו ונשמע, ולכוונה ליבה, וצריכים לכוון את ליבם אל התורה, כמו שאתה הם עומדים על הר סיני לקבל את התורה, כן, ויהיו מקשיבים, ויתו אוזניהם לשמוע היטב את קריאת התורה, ולא יסיחו את דעתם מחשבות אחרות, כמו שראינו מהבאג, מה שהוא מביא, לא יספרו, לא יצאו, לא, ולא יקראו יחד עם בעל הקורא. ואין רשות לעם לפתוח את פיהם אפילו בדברי תורה. זה מה שאישה, אישה קודם, הוא צודק, שלפי הזוהר, אז רב ששת כאילו לא בסדר, כן? כי גם לימוד תורה לא, אסור לעשות, אבל בסדר, הבאג, אמרנו, הבאג מסביר שאם יש לך 10 ששומעים, זה מספיק. אבל פה בזוהר כתוב שכולם צריכים, אלא כולם ישבו באימה כמי שאין לו פה. והרי כבר פירשו החברים, כשעזרה סופה פתח את ספר התורה, כן, הוא כפתחו עמדו כל העם, ואוזני כל העם מספר התורה, כולם שמעו את קראת התורה. ובזה גורמים תיקון המלכים שנשברו, על ידי שלא קיבלו את אור האוזן של אקטוב, זה כל מיני מושגים מהקבלה, אבל רק להבין שכשאנחנו מקשיבים לתורה, אנחנו לא פסיביים, אנחנו עושים עכשיו תיקון. יש פה איזה תיקונים גדולים שקורים פה בזמן הזה שאנחנו מקשיבים. מר רבי שמעון, כמפקין ספר תורה בציבורה, כשמוציאים, נפתחים שערי החמים שבשמיים, ומעוררים את האהבה למעלה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, וצריך האדם לומר כך. מה זה הכך? מה כתוב שם בזוהר? עוד פעם, כשנפתחים שערי הרחמים, זאת אומרת, שפותחים את ארון הקודש, נפתחים שערי רחמים, ואז האהבה למעלה מתעוררת, כי הזר אנפין הולך לצאת עכשיו לקראת הנקבה, ואז מה צריך להגיד? מה אומרים עכשיו? מה אומרים? בריך שמה. מי אמר בריך שמה? בריך שמה. עכשיו, פה בזוהר, אני לא הבאתי אותו, אבל פה בזוהר כתוב בריך שמה. את כל הבריך שמה, כתוב פה. הוא אומר, כשנפתח הזה, נפתחים שערי הרחמים, יש מנהג למי שאשתו בחודש תשיעי, פותח ובחודש תשיעי, פותח, אתה מכירים את המנהג הזה? אם תראו פעם איזה, פה איזה אברך לחוץ, הולך להוריד איתי, אומר לו, תקשיב, אני פותח, אני פותח, אני פותח, אז סימן שאשתו נכנסה לחודש תשיעי, והוא שמע על המנהג הזה, והוא הולך, פותח את הארון קודש, כי אומרים, הוא פותח את הארון קודש, גם הצירים שלה, גם כן, הלכו לטובה ולברכה, ואני אגיד לכם, לא יודע אם לבנות על זה או לא, אבל בעזרת השם, כמו כל המנהגים, כמה שמאמינים בהם, אולי ככה הם פועלים, על כל פנים, אבל זה אמת שנפתחים שערי רחמים, ולכן יש תפילה, לכן להתכוון בתפילה הזאת, כי עכשיו יש, אגב, למה אנחנו אומרים, בין היתר, למה אנחנו אומרים את תפילה לשלום המדינה וחיילי צה"ל והשבועים, למה אנחנו אומרים את זה לפני בריך שמי? אז יש לזה שתי סיבות. הסיבה המציאותית היא שלפני הרבה שנים, לא כל כך הרבה שנים, אבל אולי 10, משהו כזה, ניגש אליי אחד מהחבר'ה, מהישיבה, ואמר לי, הרב, אני נורא מבאס אותי פה, כי היינו אומרים את התפילות האלה, כמו שמנהג האשכנזים, הם אומרים אותם לפני אשרי, במוסף. אחרי הקריאה בתורה. ואז הוא אומר לי, הרב, אני רואה רוב הישיבה יושבת. וזה לא, זה לא מכובד, כי זה תפילות מאוד חשובות, שלום המדינה וחיילי צה"ל, כן, אז לא היה כל כך הרבה שבועים. ואז אמרתי לו, אתה יודע מה? וואלה, יש לי רעיון. בוא נגיד את זה כשארון קודש פתוח, ואז חייבים לעמוד, כי ארון קודש פתוח, וממילא כולם עומדים לפני בריך שמי. אז בוא נגיד את זה אז. והאמת היא שראיתי אחר כך הרבה בתי כנסת ספרדים, שככה הם עושים מלכתחילה. עכשיו, למה הם עושים ככה מלכתחילה? כי אז שערי שמיים פתוחים. אז רוצים להתפלל על חיילי צה"ל, ומתי נתפלל? בואו נתפלל כששערי שמיים פתוחים. אוקיי, אבל בסדר, אבל הכוונה זה בתוך הזמן הזה שארון קודש בדרך כלל עוד ככה פתוח, לפני, אחרי, לפני הוצאת ספר תורה, וכל העם עם אלה עומדים, ושערי שמיים פתוחים, ואז תגיד את התפילות האלה. אז הרווחת שני דברים, גם שזה שעת רצון יותר, וגם שאנשים באמת יותר מתכוונים לתפילות האלה, כי כשהם עומדים הם יותר מרוכזים. אז מאז שינינו, ובאמת זה נראה לי יותר נכון ויותר טוב. על כל פנים, וכן, ואז הוא ממשיך ואומר, ואסור לקרוא בספר התורה להוציא את הציבור רק אחד לבדו, וכל הציבור שותקים ומקשיבים, ולא יקראו עם בעל הקורא. כדי שישמעו קריאת התורה מפי הקורא, כאילו אתם מקבלים אותם מתורה דסיני. בהר סיני היה אחד דיבר, כן, הקדוש ברוך הוא דיבר, ואז משה רבנו דיבר במקומו, אבל אחד דיבר, לא עוד אחד דיבר, ולכן בעיקרון העולה אמור לקרות, כן, כידוע היום, בגלל שאנחנו לא יודעים, אז יש בעל קורא, אבל הוא שעולה, הוא מאוד מודגש שיקרא בלחש. שכאלה לא יודעים את זה, הם בלבלים את בעל הקורא, והם גם אסור לקרוא בבקוי, צריך ממש לקרוא בלחש. הוא חייב לקרוא כי הוא העולה, אז הוא צריך לקרוא, אבל הוא צריך לקרוא בלחש כי רק אחד קורא. ומה עושה מי שלא הספיק שניים מקרא ותרגום? את חטאי אני מזכיר שלפעמים זה קורה לי. אני לא מספיק, כלומר אני מספיק פעם אחת מקרא ותרגום, אבל לא את הפעם השנייה. אז אני... אז... אם אני מספיק, אני עושה כל יום מקרא ותרגום אחד, ואז ביום שישי אני עושה עוד את כל המקרא, ואז יש שניים מקרא ותרגום. לפעמים אתה לא מספיק. אז כתוב בפוסקים שזה בדיעבד, לא לכתחילה, בגלל זה, בדיעבד תקרא אם הבעל קורא. אבל תקרא בלחש, מאוד בלחש. זאת אומרת, במקום שלך, בלחש ממש, רק אתה יודע שאתה מוציא את המילים מפיך, ואף אחד לא שומע את זה, כי קריאת התורה היא צריכה להיות אחד. כי באמת, עכשיו זה משה רבנו שקורא. כלומר, ההלכות האלה יש להם שורשים בסיפור הזה של מעמד הר סיני, ומי שקורא בתורה צריך שיהיה אחד עובד אצלו וישתוק ולא יקרא בעצמו, שלא ישמע רק דיבור אחד, כי לשון אחד, סוד האחדות, דיבור אחד ולא שני דיבורים, ואם שניים נמצאים וקוראים, אז זה גריעות סוד האמונה, כי זה מורה שניות וכו'. זאת אומרת, צריך ששניים יעמדו, אבל רק אחד קורא, כן? זאת אומרת, אחד יעמוד אצלו, כי כתוב שזה כאילו, יש כאילו את הקדוש ברוך הוא ואת משה רבנו. אז אחד זה הקדוש ברוך הוא, ואחד זה משה רבנו, אז הם צריכים להיות שניים. אבל מבחינת קריאה בתורה זה רק אחד קורא. אחד עומד ואחד קורא. או שהוא בלחש איתו, כי הוא העולה, והוא צריך לקרוא גם, אז ממש בלחש, אבל בעיקרון צריך להיות שם מינימום שניים. אצל אשכנזים מחמירים אפילו שיש שם שלושה, אני לא יודע, אפילו לא זוכר בדיוק למה. בדרך כלל מלא זה ככה, שניים בעל קורא, העולה, ויש עוד איזה גבאי, אז מלא יש שם שלושה, אבל אם במקרה לא, צריך שיהיה, המינימום זה שניים, וזה בגלל זה. הכל פנים, כל זה רק איזשהו מהלך, כן, שמתחיל מהגמרא אצלנו, לוחות האבן זה מקרא, ולוחות האבן זה בעצם קריאה בתורה, קריאה בתורה זה מעמד הר סיני, ואז הבאג לוקח את זה באמת הלאה, ובעצם רואים שבזוהר זה ממש פשוט, ועם הנפקמינות ההלכתיות גם שראינו. זה נכון תמיד. ברור שבשבת זה ככה ברמה אחרת, אבל תמיד זה נכון. בסדר, בעזרת השם. תחזק בקריאה בתורה. לא לשכוח את האימהות ואת האחיות. את הזוהר עם הפי הפרשות שבוע.
עושים לפעם.
אז כנראה פרשת ויקהל. שם זה נמצא כל הזוהר.